אז יש לי הודעה אולי חשובה מאוד. הייתי היום בשיעור פרטי כזה על מכתב שקיבלתי מהצדיק בנוגע למלחמות, והוא כותב שם שצריך להיות באחדות אחת גדולה ולפתח את האחדות, להתפלל בלב שלם, בלב אחד וזה. היום אנחנו נלמד בענייני דיומא, בגלל שאנחנו מתקרבים לראש השנה, וחודש אלול הוא חודש של רחמים, של סליחות, של תפילות ושל תשובה, של תשובה. ואנחנו מנסים לפי אורות התשובה של הרב קוק זצ"ל לראות מה הרב הניח לנו ביסוד התשובה, דברים שלא נכתבו אצל רבנים אחרים, לא בתורת המוסר, לא בתורת ההלכה, לא בשום מקום אחר לא ראינו חידושים וכיוונים כאלה שמדברים על התשובה. כלומר, יש פה גישה מאוד מיוחדת בנוגע לנושא הזה שנקרא תשובה, ואנחנו ננסה בעזרת השם להבין איך הרב רואה את התשובה. אז לפני שנתחיל לדבר באופן כללי, אני רק רוצה להראות לאן הדברים הולכים. הרב לא מתייחס לתשובה רק בנוגע לחטאים. הוא רואה את התשובה כרעיון כללי של חיים, כמו מנגנון שהולך לכיוון של בניין, ביודעין או שלא ביודעין. אנחנו לפעמים לא מודעים לזה בכלל. כל העולם בעצם מתקדם לכיוון הזה, והוא קורא לזה בגדול תשובה. כן? העולם מתקדם, העולם מתפתח, הכל נעשה יותר ויותר טוב. וכשיש שינויים בדורות, השינויים האלה נשמרים. זה יכול להיות גם חשוב בשבילך. נגיד שלאדם הייתה מידה לא טובה, אדם היה כעסן, עכשיו הוא עובד בחיים שלו על המידה הזאת והוא מתקן את המידה הזאת. בתורת הרב קוק נאמר שעוד 10 שנים, עוד 20 שנה, כשיבואו נכדים קטנים של אותה משפחה, הם לא יבואו עכשיו עם התיקון הזה של מידת הכעס, כי הוא כבר תיקן את זה. כלומר, הם לא יבואו עוד פעם כעסנים, אלא המידה שתוקנה, תוקנה לכל הדורות. וצריך אחריות, זה החינוך של ההורים, שילד או ילדה לא יצאו, לא יחזרו למצב אחר, כדי לא לקלקל את הדורות שנעשו עד עכשיו. כלומר, החינוך הוא לא רק נוגע לי ולילד שלי. יש לי אחריות על כל מה שבנו לפניי, כן? כי אני מכין את הדורות הבאים עם השמירה על כל המידות הטובות שכבר יש קניין בהן. ואם חז ושלום ילד קצת יוצא מהפסים, כן, צריך להסביר לו, וקודם כל צריך להבין את זה אנחנו, שאם אני לא מתקן את הדרך כמו שצריך, גם אותי וגם אותו, בעצם אנחנו מועלים בדורות שעברו, שעשו את כל העבודה. ולכן יש כאן קניין שהוא לא משתנה. וגם בנשמות, בתורת הארי הקדוש, כשאדם תיקן חלק מהנשמה שלו, הוא כבר לא צריך לתקן את זה. הוא כבר בשלב ב', נותנים לו תיקון אחר, זה כבר עניין אצלו, זה כבר שמור אצלו, לא נותנים לו עוד פעם את התיקון של מה שהוא כבר תיקן. אז מה זה אומר? בגדול, שהעולם תמיד יותר ויותר מתוקן. כלומר, כל הדברים שכבר תוקנו, הם תוקנו. מה שנשאר לתקן זה הדברים שלא תוקנו. זאת אומרת שהעולם מתקדם. ההתקדמות הזאת של כל העולם נקראת בגדול תשובה. זוהי תשובתו של העולם כולו, שחוזר למקוריות שלו, לדבר הכי הכי מתוקן שיכול להיות. לכן התשובה היא לא רק תשובה שלי כבן אדם פרטי אחרי שחטאתי, שעביתי או שפשעתי, אלא אני פשוט משתתף בתהליך שהוא טבעי, עולמי, קוסמי, שכל כולו חוזר בתשובה, ואני רק פשוט נכנס לתוך התהליך הזה, בתוך הנסיעה הגדולה הזאת לכיוון המקור. ולכן יש בניין שהוא בניין של חיים, רק שיש בעיה אחת, קצת דיברנו על זה בשבת, כשאנחנו הולכים לבניין הזה, אנחנו חוזרים בעצם לאלוהות. אז אם אנחנו חוזרים לאלוהות, אנחנו מתרחקים מהחיים שלנו כאן. זאת אומרת שאנחנו מצד אחד רוצים לתקן, יש תשובה גדולה, אבל התשובה מקרבת אותי להקדוש ברוך הוא. אז אם היא מקרבת אותי להקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לחיות גם בעולם הזה ולהיות קרוב אליו? אז אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, כן? כשישוב אדם מחטאו, כשיעשה תשובה וישוב. כלומר, הוא מדבר על עשיית תשובה ושיבה. שתי תשובות. תשובה ראשונה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. תשובה שנייה, לחזור לעולם הזה. לכן הוא כותב, כשיחזור בתשובה וישוב. כי היינו מבינים רק במאמר אחד, שיחזור בתשובה יעשה כך וכך וכך וכך. אבל פה הוא אומר שיחזור בתשובה וישוב. כלומר, יש אחריות לחזור לעולם הזה אחרי שעלית. אנחנו רואים דוגמה לזה מאוד אופיינית. במוצאי יום הכיפורים, יום התשובה, אנחנו חוזרים מיד לסוכה. כלומר, התשובה של התשובה. צריך לחזור בתשובה מהתשובה. כי התשובה יכולה לקחת אותך למקומות רחוקים מהעולם הזה. ואז אתה נשאר תלוש למעלה בשמיים, וזה לא התשובה האמיתית. כשעלית, אתה צריך לחזור, כי שם היית רק בשביל השתלמות. ואחרי זה צריך לחזור לחומר לעולם הזה. בשם הוויה, ביוד כבאבקה, יש ארבע אותיות, יוד כבאבקה, ההי הראשונה, לפעמים, עולה. היא עולה להי הזו. מה זאת אומרת שהיא עולה? היא הולכת כדי לקבל את הגוון, את הצבע של ההי הזו. מה יש בהי הזו? בהי הזו המיוחדת, כן, שהיא בעצם עולם הבא, והיא עולם הזה. בין העולם הבא לבין העולם הזה יש פרוזור, כן, שמחבר בין שני העולמות. לפעמים צריך לעלות לעולם הבא. ההי הזו זה יום הכיפורים, זה עולם הבא, ואנחנו שייכים לעולם הזה. לפעמים אנחנו עולים לשם, אבל אחרי זה מיד צריך לחזור. אז מה עשינו שם? קיבלנו את הצבע שהיה שם. איזה צבע יש שם? צבע של תשובה. המקור של התשובה הוא נמצא פה, ולכן תשובה, אם תחלקו את המילה לשתיים, זה תשוב ה. להחזיר את ה-ה הזו פעם לפה ופעם חזרה לפה. תמיד היא חוזרת. היא הולכת להתבשם, לקבל כוח, כמו שהגננות הולכות לשיעורים של השתלמות, כן, אבל אחר כך הם צריכים לחזור לגן. כמו שאני הולך ללמוד, אבל אחרי זה אני צריך ללמד. כמו שאני עולה במדרגה, אבל אחר כך אני צריך לרדת. אז זה הסולם של מלאכי אלוהים שעולים ויורדים. תשימו לב, בסולם יעקב הם עולים ויורדים. הם לא נשארים למעלה, הם חייבים לרדת, כי כל העבודה היא כאן בעולם הזה. אז במוצאי יום הכיפורים חוזרים לסוכה. כן? שהיא גם כן דומה לה, וזה עוד סוד אחר שכבר בעזרת השם נדבר עליו אחר כך. אז התשובה היא חזרה. חזרה כדי לקבל צבע מיוחד. הצבע של הבינה שם למעלה, כן, זה שורש של רחמים שנשמה בעצם כל האור. זה נקרא עולם הבא. אז בשבת אנחנו הולכים לשמה ואפילו יותר גבוה, וגם שבת אותיות תשובה. אז פה יש צילום של כמה קטעים מאורות התשובה של הרב, ואנחנו נתייחס לחלק מהם. בשעה שאדם חוטא, אנחנו הסברנו שהחטא זה החטאה, כלומר בזמן שאדם לא בפסים הנכונים, אז הוא חוטא, הוא באלמה דפירודה. הוא נמצא בעולם של פירוד. מה זה אלמה דפירודה? זה מושג של קבלה שאומר שיש עולם של אחדות ועולם של פיזור. העולם של ההי הראשונה, של ההי הראשונה, זה אלמה דאחדות. משם זה מתפתח ומתפצל עד ההי האחרונה שהיא אלמה דפירודה. כן? יש לנו רמז בראשית, ההי הזו היא אור גדול. אור גדול בעברית נהר. נהור, כן? בערבית זה אור. כן? נהורה. ונהר יוצא מעדן. עדן זה החוכמה, זה הנקודה, זה נקרא עדן. יש נהר, ההי, שיוצא מעדן, היוד, להשקות את הגן. מי משקה? הצינור. דרך הצינור משקים מהעולם הבא, משקים את העולם הזה. כן? בעברית להשקות, זה לא סתם להשקות מים, יש גם השקה, מלשון נשיקה. כשהם מתנשקים, יש מעבר של רוח ברוח. כלומר, הרעיון של האחד עובר אצל השני. חשוב מאוד, כן? ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם, כן? נפרד והיה לארבעה ראשים. אלמה דפירודה. פישון, גיחון, חידקל ופרס. זאת אומרת שאנחנו בעולם שלנו, בעולם של פירוד. מה שולט בעולם שלנו? הפרטים. אנחנו לא מצליחים לראות את האחד, אבל אנחנו רואים את הפרטים. כל אחד יש לו צבע, כל אחד יש לו גוון משלו, כל אחד יש לו צורה מיוחדת משלו. כן? כן. רציתי לדעת אם עשיתי טוב. שכחתי כבר את כל המניפולציה, צריך לכתוב לי את זה. אז זה הביטוי. מה ההבדל? וכל החוכמה זה שבעולם של פירוד לראות את האחד, לראות את האחדות. בעולם של פיצול לראות את המכנה המשותף. זאת החוכמה הגדולה. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, אם אני מסתכל פה ואני תופס סתם עוד קוף, זה שום דבר. אבל אם אני יודע שהקוף הזאת היא בתוך משפט, והמשפט הזה הוא בתוך סיפור, והסיפור הזה הוא בתוך רעיון, אז זה הרבה יותר חזק. עכשיו, ממה אני צריך להתחיל? מהעוד קוף או מהרעיון? אז תלוי. אם אני בעולם הזה, אני לא יכול לתפוס את הרעיון הכללי. אז לפעמים אני עולה דרך הענפים, דרך האות קוף, ועוד ג' ועוד ש', אל מקור אחד. אבל החוכמה הגדולה היא אפילו בעולם הזה להתחיל מהכלל, להבין את הכלל הגדול, ואז להיכנס ולחדור אל כל הפרטים. הכלל נקרא עולם של אחדות. הפרטים בתורת הקבלה נקראים אלמה דפירודה. מה זה תשובה? זה לחזור לעולם של אחדות. מה זה פירודה? זה ללכת לעולם של חטא. כלומר, כשאדם חוטא, הוא בעולם של פירודים. אני מסביר את זה במילים פשוטות. כשאנחנו חוטאים, חז ושלום, מה קורה לנו? אנחנו לא מסוגלים, אנחנו מאבדים את הנקודה הכוללת. אנחנו פתאום הופכים להיות אנשים פרטיים עם כל מיני דאגות קטנות שמרחיקות אותנו מהנקודה הכוללת הכללית. ואז כל אחד אין לו ריכוז כבר. כן, חטא מוריד ריכוז. אם אדם לא מרוכז זה בגלל שהוא חוטא. בגלל שהוא יוצא מהמדרגה של האחדות, של הריכוז, שכל הגוף וכל הנפש וכל כולי אני אחד. ואני מרגיש שכשאני מתקדם, או כשאני תופס משהו, לא היה שלי תפסה. כל כולי תופס את זה עכשיו. אם אני לא מבין את זה, אז אני מפריד. אני אומר, היד עשתה ככה, האוזן עשתה ככה, העין עשתה ככה. זה מה שטוען הגוף, כשיש לו בית משפט, ועד 120 שנה, למעל. אומרים לו, מה עשית? אז הוא אומר, אני, כן, היד שלי עשתה, זה עשה, זה עשה, הוא תגיד לי, אתה נורמלי? כן, זה הרי אחדות אחת כוללת. אבל החטא מוציא אותנו מהרעיון הכללי הזה, ולא נותן לנו אפשרות לראות שאנחנו אחד. אנחנו הולכים להיות פרטיים. זה נקרא חטא. החטא הכי גדול זה בעצם להחטיא את האחדות. להחטיא את המטרה, להבין שאנחנו אחד. אז אדם חוטא כשהוא יוצא מגדר הקדושה. כי בקדושה הכל אחד, וכמה שאתה מתרחק, אתה הופך לפיזור, פיזור, פיזור, פיזור. עד שהגלות היא גם כן פיזור של יהודים, אבל במיוחד זה פיזור של דעת. אין תורה אחת כוללת, כללית, ארץ ישראלית, גדולה, רחבה, שיש בה נשמה כוללת, אלא פרטים, 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 פרטים. קרי, הלכות, 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 הלכות. תורה של הלכות. אתה אדם דתי? כן. מה אתה עושה? אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אעשה ככה. מלא, 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 מלא פרטים. התורה של ארץ ישראל, היא עוסקת בפרטים האלה, אבל היא באה מתוך הכלל הגדול. מתוך הכלל הגדול, אז אני עוסק בתוך כל הזרועות של הכלל הגדול, שזה הלכות, 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 אבל לא הפוך. בסדר? זה שונה לחלוטין. מאיפה מתחילים? אומר פה הרב, כשהאדם... בשעה שאדם חוטא הוא באלמה דפירודה, הוא הולך לפירוד. ואז כל פרט ופרט, כן, הוא הלך לשם, עכשיו הוא אצל הפרטים. אז מה קורה? כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. מה זאת אומרת? כל פרט אומר לו, זה אני העיקר, תתעסק בי. אז הוא כבר לא יודע מה לעשות. אדם שלא יודע ללמוד תורה, מה הוא עושה? לא דבר. פעם הוא פותח ספר כזה. פעם הוא פותח ספר כזה, פעם הוא פותח ספר כזה, ופעם הוא פותח ספר כזה. ואז לפעמים הוא הולך לחנות ומשתכל, יש מלא ספרים, אז פה אני נמשך לזה, ופעם אני נמשך לזה, ופעם אני נמשך לזה, ופעם אני נמשך לזה. ובאמת במשך 40 שנה, מה הוא עושה? קורא פרטים, פרטים, חלקים, חלקים, כן, מלקק, 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 מלקק. זה לא לימוד תורה. לא ככה לומדים תורה. כשלומדים תורה, יש כיוון, יש בניין, ואחרי הבניין מחפשים את הפרטים שמדברים על הבניין הכולל. אבל אני לא יכול פעם לרוץ לשם, פעם לרוץ לכאן, אין לי סדר. זה לא נקרא לימוד אמיתי, אל תדאגו. כן. אז כל פרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו. ומה קורה לרע? גם הרע הופך להיות רע בפני עצמו. ויש לו ערך רע ומזיק. כלומר, גם הרע הוא חלק מהפרטים. כל אחד אומר אני קיים, גם הרע אומר גם אני קיים. אז אם אני קיים, אז חז ושלום הרע הופך להיות דבר ממשי. אתה לא כולל את הרע בתוך מנגנון של טוב. דוגמה, הייתה מלחמה עכשיו, יצאנו מהמלחמה. מי שרואה היום את המלחמה כדבר שלילי, רע, שהיה רק דברים רעים במלחמה הזאת, זה אדם שחי באלמה דפירודה. מי שמבין שבעומק קרה משהו גדול לעם ישראל בזמן הזה, אפילו עם הדבר השלילי הזה, הוא חי באלמה דאחדות. זה קשה מאוד. מי שמבין את החיצוניות, הוא נתפס כל הזמן בתוך כל מיני דברים חיצוניים שהם לא הנקודה האמיתית. אז פעם אתה מתלונן על זה, ופעם אתה מתלונן על זה, ואתה מתלונן על זה, ואתה מתלונן על זה, כי אתה לא יודע איפה השורש. אבל מי שלומד את פנימיות הדברים, הוא רואה שיש תהליך, הוא קודם כל יודע שהוא שייך לגאולה. ובתוך הגאולה יש נפילה כזאת או אחרת, וגם שם יש טוב, כי יש נפילה שמביאה שכל לעם ישראל. כלומר, היא מחייבת את עם ישראל לחשוב פעמיים ולהתבגר, להיות יותר גדולים. זה מה שקורה לנו. מי שלא מבין, אז הוא אומר רק רע, והוא נלחם נגד הרע כל החיים שלו. אז יש לו ערך מזיק, וכשהוא שב מאהבה, כשהתשובה שלו היא אוהבת, כלומר, הוא מרגיש מה זה אהבה. אתמול הייתי אצל אישה חרדית. מאוד חכמה. יש לי כמה תיקונים לעשות שם, יש עבודה. ודיברנו. זמן זה היה, קשור ללימוד, כן? ואמרתי לה, תגידי לי את האמת. מה אנשים אומרים על העולם של הדתיים? היא אומרת לי, כל החילונים מדברים רק בדבר אחד. למה אין אצל הדתיים אהבה? למה אין להם אהבה? למה הם לא שמחים? למה אין אהבה אצל אדם דתי? פתאום כשהוא הופך להיות דתי הוא מתחיל להיות עצוב. בחודש אלול הוא הולך ומת. כאילו כדי לחזור בתשובה הוא צריך פנים כאלה של תשעה באב. הוא לא יודע לעשות ההבדל בין תשעה באב לבין חודש אלול. זה תשובה, ותשובה זה דתי מפחיד, כי יש איזה אלוה מרבית שם למעלה, וכדאי לנו להיות בפרופיל נמוך, אז תעשה פנים של אדם בוכה. זה עצוב, וככה תהיה יהודי טוב. ואין אהבה, אין שמחה. אדם שרואה את זה מבחוץ, הוא לא מתקרב. אותו דבר פה. כשאדם שב, התשובה, חלק מהתשובה זה אהבה. זה לחזור לאהבה, לחזור לאהוב. מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא. כלומר, הוא חוזר מאלמא דפירודא ועולה לאלמא דייחודא. מה זה אלמא דייחודא? כשהופכים להיות אחד. אחד זה בגמטריה אהבה. כלומר, כשרואים הכל באחד, חוזרים ל-13. 13 זה בגמטריה 1, זה בגמטריה אהבה. המספר של המילה אהבה זה 13. זה מחבר אותנו לאחדות. כלומר, אני לא רואה עכשיו אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד הלכות ועוד הלכות ועוד הלכות ועוד הלכות. אני רואה קודש הבריך הוא מתגלה בעולם הזה בפרטים קטנים. זה משהו אחר לגמרי. אני קודם כל מבין, מפנים את, את האחד, את האחדות, ואז מתוך האחדות אני מבין שיש לה זרועות. כמו שדיברנו בזמנו על שבת. זוכרות? אמרנו ששבת זה לא יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום ראשון, ויום שבת. כמה ימים יש בשבוע? 7 ימים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. לא. שבת זה לא אותו דבר. שבת, מלשון תשובה, זה כשאתה רואה, שגם אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע ועוד חמש ועוד שש, כולם רק אחד, זה רק אחד, כולם אחד, רק שמהאחד הזה, כמו שמש, שיש לה שש קרניים. אז קרן אחת קוראים לה יום אחד, קרן יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, של מי כל זה? של השמש, שהיא שבת. זה לא עוד יום. וכך הנשמה הישראלית פועלת, וכך התשובה פועלת. לחזור בתשובה זה לחזור לראייה של השמש ולא לראייה של הקרניים. זו התשובה האמיתית. כך צריך להגיע ליום ראש השנה וליום הכיפורים. על ידי הראייה הכוללת הזאת. אז זה נקרא אלמא דייחודא, לראות את האחד. כן, ייחוד בתורה זה זיווג. כן, ייחוד. כשמתחתנים יש חדר ייחוד. שהחתן והכלה נשארים לבד. למה הם מתייחדים? הם פתאום צריכים להרגיש אחרי כל החגיגות, כן, או לפני כל החגיגות, לא חשוב, שהם אחד. אם הם לא מבינים שהם אחד, אם הם חושבים עדיין שהם אחד ועוד אחד שעשו איזה משהו שתיים, קומבינציה כזאת, הם לא הבינו כלום. בסדר? זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם, זה אחד. זה שניים שהם אחד. שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. כלומר, אני מבין שאני גוף אחד, ואני לא עוד ציפורניים, וכמה אצבעות, ושערות, ויד שמאל, ויד ימין, ואוזן, ומחיריים, ואוזניים, וכו'. זה לא זה אדם. אדם זה חטיבה אחת, אורגנית, אחת שחיה, שמתקדמת באחדות. ובקישור הכללי אין שום רע כלל. אז מה החידוש? בשביל מה אני צריך להרגיש את האחד הזה? כי שם באחד הזה אין רע. כלומר, איפה הרע? איפה הרע תופס אותנו? רק באלמא דפירודא. רק בהי התחתונה האחרונה שבשם השם. אם אני מסוגל לעלות להי הראשונה, שם אני פוגש את מה? את האחדות. כשאני חוזר, אני חוזר עם הצבע של האחדות. אז גם בעולם הזה אני כבר לא רואה את הדברים בפירוד, אלא אני רואה אותם כמו שהלכתי ללמוד אצל האמא למעלה. היא נקראת אמא, אמא העליונה. הלכת טוב לפעמים ללכת לאמא הזאת, כן? היא אומרת לנו שהכל אחד, שהכל תהליך אחד, אל תתבלבל, כן, זה תהליך אחד גדול, אל תשכח את זה. ואז אני חוזר לעולם הזה, פה, ואני יורד, ואני אומר, תשמע, זה לא 5,000 ספרים, זה תורה אחת. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, לא, זה עם. זה לא הלכה כזאת והלכה כזאת והלכה כזאת, לא, זה הנהגה אלוקית. וכו' וכו'. הכל משתנה. וזה לא מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה. לא, זה גאולה. הכל שונה לחלוטין. אז שם אין רע. כי הרע בשורש לא קיים. הוא קיים רק כשמביאים אותו ומפרידים אותו נקודות, נקודות, נקודות. כי הרע מצטרף אל הטוב לטוב לו ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו. כלומר, כשאני מבין שהרע זה כמו מלח שבא למתק את הבשר, כלומר, הוא מלוח, הוא היה אמור להמליח את הבשר, נכון? להמליח אותו. אבל הוא ממתק אותו. למה? כי הוא מאפשר לו לגלות את המיתוק האמיתי. מההפך שהוא גורם, הוא מוציא את האור הגדול. כלומר, מה זה יצר הרע? זה מי שמגלה את היצר הטוב. בסדר? אם אני רוצה לצבוע ציור לבן, אני חייב קודם כל לצבוע אותו בשחור, ועל השחור כל נקודה לבנה, איזה יופי, איזה אור. אבל פה אתם אף פעם לא תגידו איזה יופי, איזה אור, כי הכל לבן, אתם לא רואים כלום. אבל אם הייתי צובע את כל זה בשחור, והייתי שם שתי נקודות לבנות, מה הייתן אומרות? איזה יופי, רואים, זה ממש זוהר. למה לא אמרת אותו דבר כשזה היה כולו לבן? כי אי אפשר לראות. כן? לת אורה אלא מגו חשוך. אין אור אלא זה שבא מתוך החושך.
אז מתי
כן?
אפשר לראות? אחרי הגילוי ממש?
כן, עד שאנחנו נצא מההסתר. כל ההסתר, כן? הוא עוזר לגילוי. אם אין הסתר, לא יכול להיות גילוי. זה חלק מהגילוי. כן, הנה עכשיו אני מסתיר את עצמי, ובגלל זה גם אני יכול לבוא לשיעור. פרדוקס, נכון? הייתי אמור לבוא ערום. לא. דווקא כשאני מסתיר את עצמי, אני מתגלה. כלומר, שום דבר לא יכול להתגלות אם הוא לא מלובש. אם אני לא מלביש רעיון באותיות, מה אני עושה עכשיו? אני מלביש, אני מסתיר. אז למה אני מגלה? כי רק ככה אפשר לגלות. אבל אם הייתן באות לשיעור עכשיו והייתי שותק, זה לא אומר כלום, משתכל, כל אחד משתכל בעיניים של השני, רבע שעה, ואומרים, טוב, תודה רבה, היה שיעור מעניין. אז נתתי המון, אבל אף אחד לא קיבל כלום. למה? כי לא הלבשתי, לא היה לבוש. אז הלבוש מצד אחד משאיר, כן? הוא הסתר, אבל רק בגלל שיש את הלבוש הזה, יש את הגילוי. אי אפשר לגלות בלי להסתיר. זה פרדוקס אחד גדול. אותו דבר כאן. אנחנו צריכים להגיע למדרגה רוחנית שנקראת תשובה. שאיך אני יודע שהגעתי לתשובה? כשאני מבין שגם הרע הוא חלק מהטוב. גם מה שאני חשבתי רע, זה בעצם עבודה של הטוב כדי לגלות אותי באמת. כי קצת נרדמתי, כי קצת הלכתי ועל כל מה שאני חושב שאני יודע, ואני קצת עייב, ואני קצת נרדם, ואני קצת כבד, ואני קצת... כן? כשאנחנו הופכים להיות שמנים, אנחנו כבר לא רעבים. כן? זאת אומרת, כשאדם יש לו אוכל בקלות, הוא לא רעב. כשיש לו צבא חזק, אז הוא לא נלחם. למה להילחם? אבל כשאתה רוצה להרוויח משהו, אתה נלחם. אז האויבים שלנו מלמדים אותנו שקצת שכחנו מה זה מלחמה. זה חשוב מאוד, זה ברכה גדולה. אז הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו מלחמה גדולה, הוא נותן לנו להבין את זה במלחמה קטנה. תראו איזה חסד. אם היינו עושים במלחמה גדולה את מה שעשינו עכשיו, אוי ואבוי. אז הוא נותן לנו מלחמונת, קטנטונת, כדי שלא יהיו הרבה הרבה הרוגים, וכבר זה קטסטרופה, אבל יש הרוגים, אבל זה מלחמה קטנה. כי אולי אחר כך תהיה מלחמה גדולה מאוד, ומזל שהייתה לנו המלחמה שלפני, כדי שנתעורר בינתיים. בסדר? כי הרע מצטרף אל הטוב. אז הוא מביא אותו, מביא, מגלה את הערך שלו. ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. עכשיו אתם מבינים מה אומרת הגמרא? אדם שחזר בתשובה, שלמה, מאהבה, מה קוראים לה זדונות שלו? מה זה זדונות? זה דבר שהוא עשה בכוונה. כן, כלומר, אדם חילל שבת בזדון, במזיד, הוא יודע שאסור לחלל שבת והוא מחלל שבת. עכשיו הוא חוזר בתשובה, מאהבה. מה קורה לחטא הזה שהוא עשה לפני יומיים בשבת? זה הופך להיות זכות, למה? מה קרה? יפה מאוד. כי גם זה שהוא חילל שבת הופך להיות חלק מהתהליך שלו לתשובה. אז אומרים לו, רגע, איך חזרת בתשובה? הוא אומר, כי חיללתי שבת שלשום, והבנתי כמה כאבתי, והרגשתי לא טוב, וזה אומרים לו, תשמע, זה טוב לחלל שבת אם אתה מגיע לשלב כזה. אז גם השבת שחיללת זה בונוס עכשיו. עכשיו, אדם לא צריך לעשות את זה בכוונה תחילה. אני אומר, אני אחתה ואשוב. אז יש הלכה, האומר, אחתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו את הזמן לעשות תשובה. הוא ילך מהעולם הזה לפני חז ושלום. הקדוש ברוך הוא יטפל בו. אבל מי שבאמת עשה דברים ועשה מאמצים, והנפילות שלו היו נפילות חזקות מאוד, הנפילות האלו הם חלק מהעליות שעוד מעט יבואו. ותשימו לב, בחיים כבר דיברנו על זה, על הנושא הזה הרבה פעמים, כל המדרגות שהשגתם בחיים היו עקב נפילות שקדמו. כשאדם נופל, אז הוא מתחיל להתעורר. ברוך השם, היום מתעוררים הרבה אנשים בעם ישראל בגלל שנפלנו. אז היה שווה ליפול? היה שווה ליפול. בינתיים אנחנו לא רואים את זה, אבל כשיגמר כל הסיפור אנחנו נראה איזה מזל שנפלנו שם, כי אחר כך התעוררנו בשביל השלב הבא. אז זה הופך להיות זכויות. א', יסוד התשובה הוא חשבונו של עולם. שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. מה זאת אומרת? שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. מה שאמרנו עד עכשיו. כן? זאת אומרת שלפני שאני מתחיל בחשבונות קטנים, אני צריך לדעת את שורש החשבון. אם לא, אז מה זה הכלל בשבילי? אוסף של פרטים. זה לא עובד ככה. כמו שהתיאוריה של ערכי המספר, כן, התיאוריה של המספרים, עומדת היא למעלה מן המספר. כן, התיאוריה של המתמטיקה זה לפני המספרים עצמם. אם אני לא מבין את זה, אז אני נכנס למספרים ואני הולך לאיבוד. ובשביל כך עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט. זאת אומרת שהתשובה זה לא בחשבונות הקטנים, זה אחר כך, זה תוצאה שתבוא מזה. אבל התשובה האמיתית היא לפני החשבונות. היא קודם כל להבין מי, מה אני, מי אני, מאיפה אני בא, מה זה עם ישראל, מה זה הקדושה הזאת, מה זה התשובה. אחר כך אני מתחיל בדברים קטנים, אני מתחיל להבין. אני מתחיל להבין דברים ופרטים שעשיתי ככה פה וזה לא היה בסדר, ועשיתי ככה פה וזה לא היה בסדר, וכו' וכו' וכו'. אתם יכולים לסגור אם אתם רוצים את הלבים. והחשבון בא מתולדתה. כלומר, מי נולד מהתשובה? המספר, החשבון. עוד פעם, אני שואל אתכם, מה זה חשבון? אל תגידו לי מספרים. כן? זה קודם כל רעיון. אחרי זה זה הופך להיות במספרים הביטוי של החשבון. אם אני שואל אתכם מה זה בן אדם, אל תגידו לי איברים. האיברים זה רק תולדה. אם אני מדבר על תשובה, אל תגידו לי חטאים. תגידו לי קודם כל שזה רעיון כללי מאוד, שאפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו חוזר בתשובה. כן, הקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה. למה? הקדוש ברוך הוא חטא? יש לנו כלל, כל המצוות שהקדוש ברוך הוא מבקש שאנחנו נעשה, גם הוא עושה. אז אם יש לנו מצוות תשובה, גם הוא עושה תשובה. אתם יודעים איך הוא עושה תשובה? בוודאי. כל מצווה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא מקיים. זה לא אחד שאומר תעשו והוא לא עושה. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא שומר שבת, הקדוש ברוך הוא מתפלל. בגלל שזה המורה הטוב. מורה טוב זה לא תעשה ואני לא עושה. הוא עושה, כל החיים שלו זה זה. ועוד יותר מזה. כשהוא נותן לנו מצווה, זה לא דבר חיצוני, זה הוא. זאת אומרת שהוא אומר לי להניח תפילין, זה לא דבר חיצוני, כי הוא מה שיש בתפילין. אז כשאני מניח תפילין אני נדבק אליו. אז גם הוא מניח תפילין, כמובן בצורה שלו. כשהוא אומר לי לחזור בתשובה, הוא חוזר בתשובה, כמובן בצורה שלו. למשל, תתנו לי דוגמה. למה הוא עשה לנו משהו לפני זה? שלא היה בסדר?
לא.
אז איך, מה זה תשובה?
אם חוטאים, הוא מסכים
אז מה הקשר לתשובה? מה הקשר לתשובה שלו? איך הוא חוזר הוא בתשובה בדבר הזה? איך הקדוש ברוך הוא בעצמו חוזר בתשובה? על מה יש לו לחזור בתשובה? אז זה מה שאני אומר, אז מה זה שהקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה? מה? הוא חוזר לפני הצמצום?
לא,
זה כבר מה שעשה בהתחלה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי לברוא עולם, מה הוא עשה? זה הפוך. זה לא תשובה, זה הפוך, הוא עשה צמצום. כן? זאת אומרת שהוא הלך כדי להשאיר מקום, נכון? הוא הצטמצם, הוא נעלם. לא פשוט. זאת הדבר, הוא נעלם. זה נקרא הלך. כן? נכון, אבל צריך להבין. התשובה זה לא הצמצום. זה אחר כך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, הוא נעלם. אז הוא הולך כביכול, כן? אנחנו לא רואים אותו. עולם מלשון נעלם. מה זה התשובה שלו? שהוא חוזר. איך הוא חוזר? מה? בהדרגה. לאט לאט הוא חוזר. חוזר. כן? כמו שהיא אמרה, חודש אלול אומרים החסידים, המלך בשדה.
אמרת
שהחשבון,
חשבון יש להגיד
שזה גם חיפוש. חיפוש של מה?
למשל חשבון נפש, זה חיפוש בתוכה, כאילו. בתוכי? בתוכי. זה כמו כאילו, גם בחשבון, כאילו, מתמטיקה וזה, זה חיפוש לתשובה.
אתה מחפש את התשובה. אתה מחפש, זה
חיפוש, כאילו,
זה
גם כאילו, לחפש, כאילו, זה לא
בקחה. יש עבודה. יש עבודה, עבודה של סינון. של בירור, כן? בירורים, לעשות, נכון, יש בזה את העניין של התשובה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה, מתי תיגמר התשובה שלו? זאת אומרת, מה יש לכם פסוק שאומר שהעולם הזה בעצם ומלאה הארץ, כן? דעה את השם. היום הארץ לא מלאה, למה? כי הוא הלך. כשהארץ מלאה דעה את השם כמיים לים מחסים, אז מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא עכשיו ממלא את כל העולם, אז נגמר זה. שהוא יהיה מלא את כל העולם. עכשיו איך הוא עושה את זה? דרך עם ישראל. לכן מי שלא מבין מה זה עם ישראל, הוא לא יכול להביא יותר את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. ומי שנלחם נגדנו במלחמה, נגד מי הוא נלחם? נגד הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ומי שחי את החיים היהודיים שלו כאדם פרטי, גם הוא עושה עבודה של נזק, כי הוא לא מבין שהאור עובר רק דרך העם, לא דרך הפרטים. אברהם אבינו כאדם פרטי לא מעניין אותנו הרבה. הקדוש ברוך הוא מוציא אותו ואומר לו, ואעשך לגוי גדול. לא אכפת לי ממך אברהם כבן אדם אחד, אתה לא אדם אחד, אני רוצה אותך ככולל, ככלל. כשתהיה כלל, כשתהיה עם, אתה מתחיל לגלות ולמלא את העולם מהחיסרון. זאת אומרת שאנחנו הצינור שמביא יותר ויותר אור לעולם. וכמה שהתורה שלנו תהיה כללית, אומה של אומה, כמה שהאור האלוקי יותר חודר לעולם הזה. בסדר? אז זה דרך עם ישראל, ודרך ארץ ישראל, ודרך ירושלים, ודרך שבת, דרך כל המדרגות שהן כלליות ולא פרטיות. אז ארץ ישראל זה לא חתיכת אדמה, ועם ישראל זה לא אוסף של אנשים, וירושלים זה לא עיר, עוד עיר בארץ ישראל, ושבת זה לא עוד יום בשבוע. אתם מבינים? הכל חוזר לאותו עניין. מי שחושב שארץ ישראל זה איסוף של כמה אדמות וזה, זה לא אותו דבר, הוא לא מבין כלום. ארץ ישראל זה נשמה. שבת זה לא עוד יום, זה נשמה של הימים. ארץ ישראל זה נשמה של האדמות. עם ישראל זה נשמה של כל האומות, כלב באומות, נשמת העולם, וכו' וכו' וכו'. ודרך כל המדרגות הגדולות האלה, שבת, עם ישראל, ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש, הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר ויותר כאן. זו תשובה. כשאני מבין יותר את הדברים האלה, אני חוזר בתשובה. אחרי זה, מהדבר הגדול הזה, אני מבין כמה אני טיפש לא לשבור שבת, ולא לעשות את זה, ולא לעשות את זה, ולא לברך כמו שצריך, וכו' וכו'. למה? כי התחלתי מהגדול, פתאום כל הדברים הקטנים יש להם משמעות. אבל אם אני מתחיל מהדברים הקטנים, ואני מסביר למישהי, תעשי כיסוי ראש, זה חשוב, כי אם לא, היא לא מבינה בכלל מה זה. הכל הפוך. אתה מתחיל מהפרט ואתה רוצה שהיא תבין כמה זה חשוב, אבל איך היא תבין? אתה לא מסביר לה, אתה לא הולך מהגדול אל הקטן, אלא מהקטן אתה רוצה להגיע לגדול. אי אפשר. אי אפשר. אני צריך להבין כמה הקדוש ברוך הוא גדול, לא כמה אני קטן. אתם מבינים את זה? זה שתי שיטות. יש אנשים שתמיד אומרים כמה אני קטן, ואני אפס ואני כלום. אז אני בדיכאון, כן? אז התשובה שלי היא איפה עד שאני אגיע. אז אני מרגיש שהוא ענק. למה? בגלל שהרגשתי שאני קטן. הרב קוק אומר, לא, זה לא בריא. לא ככה עושים. אל תרגיש שאתה קטן. תרגיש שהוא גדול. זה משהו אחר. ואז מהגדולה שלו גם אתה ניזון. גם אתה מקבל. בסדר? יוד, כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, תמיד זה הולך לאותו כיוון, תשימו לב. כן, מה זה חטא? כששוכחים, מה זה נשמה? כשאני שוכח, מי אני? במה אני מטפל? בחיצוניות, בהלכות החיצוניות של תעשה ככה ואל תעשה ככה, זה אסור, זה מותר. אבל אתה יודע מי אתה? אתה יודע מה זה נשמה? כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, אתה לא מסתכל בפנים, אתה מסתכל תמיד רק בחוץ, הכל נעשה מעורבב ומסופק. אתה בסלט. אתה כבר לא יודע מה, מי נגד מי, אתה הכל בלגן. אתה מרגיש פעם ככה, אתה מרגיש פעם ככה, פעם אתה מצוברח, פעם אתה שמח, פעם אתה בהיי, פעם אתה בדאון, פעם אתה ב... זה לא חיים. למה? כי אתה לא הולך לשורש, אתה כאן. אז אתה נטול לכל רוח ורוח. כל מה שיבוא, אם יש רוח שבא מפה, אתה תלך לשם. אחר כך הוא משם לפה. יזרקו אותך ממקום למקום, אין לך יציבות. כשאתה בא מההכרה הפנימית של הנשמה, כשאתה לומד אמונה, כשאתה לומד מה זה המדרגה הנשמתית, אז כל הדברים הקטנים כבר לא יכולים לבלבל אותך. כי אתה הרבה יותר חזק, אתה יציב, אתה בא מעולם עצום של כוח, כן? לא כל דבר קטן עכשיו יבלבל לי את המוח. והתשובה הראשית, כן? מה זה התשובה הראשונה? הגדולה, הבראשיתית. מאיפה מתחילים בתשובה? שהיא מאירה את המחשכים מיד. כלומר, פתאום אתה רואה אור בכל מקום. אתה רואה מיד את האור. למה? כי אומרים לך תחזור לשורש, תחזור לשורש, תפסיק לחפש מפה את שם. היא שישוב האדם אל עצמו. אז איפה אתה צריך לחפש? הכל בפנים, הכל בפנים. וחיי עולם נטע בתוכנו, אלוהי נשמה שנתת בי. מי זה הנשמה? זה הוא שבי. אז אני צריך לחזור לטבע, להכרה הפנימית, לנשמה. כן, כבר חזרנו ודיברנו המון פעמים, אבל מכל מיני כיוונים. אתם רואים שזה תמיד הולך לאותו כיוון. כי הרעיון הזה הוא רעיון מהפכני. ואנשים קשה להם להבין את זה. הם תמיד מחפשים את הקדוש ברוך הוא שם. כן, אפילו באצבעות אנחנו עושים ככה, נכון? כשאתה אומר הכל תלוי בו, מה אתה עושה? הוא שם, רחוק. אתם מבינים? זה לא בריא. זה לא בריא. זה חולני. אתה אפילו בתנועות האלה שכביכול אדם מאמין, זורק את הקדוש ברוך הוא מתוכך, הוא בחוץ, הוא לא פה, הוא שם. תשבי על כיסא, למה את סובלת? זה חודש התשובה? את רוצה עינוי? כן, אז צריך לחזור אל עצמו. כשאדם חוזר אל עצמו, אז הוא חוזר לזהות שלו. זה חלק מהתשובה, את יודעת? כן, התשובה הראשונה שלמדנו ברב קוק, זה תשובה של הגוף. כלומר, ללמוד איך מרימים תיק, ללמוד איך מרימים דבר כבד, איך להתקפל, איך יושבים, איך יושנים, לעשות ספורט. כן, כל זה התשובה של הרב קוק הראשונה. מעניין, כולם מתחילים בדברים דתיים, הוא אומר, לא, קודם כל תלמד ללכת ברחוב. כן, יש אנשים שהולכים עם צעדים גדולים. כן, ככה, כל הצעד שלהם זה ככה. כן? מה קורה לאנשים האלה? תמיד, או... מה? לא. העיניים שלהם הולכות, חז ושלום. יש להם משקפיים כאלה. לא רואים כלום בסוף. למה? כי אדם לא יודע ללכת. אדם שהולך כבד, ככה. כן, הוא לוחץ על כפות הרגליים, וכתוב בגמרא שכל הליכה כזאת מורידה מהעיניים שלו, ממאור עיניו. הוא לא רואה כלום בסך, חז ושלום. גם זה צריך ללמוד, איך עולים במדרגות צריך ללמוד. ואנשים לא מבינים את זה. מה? בכל מיני מקומות, כל מיני ספרים, מלא. כן, הרמב״ם מלא בזה, מלא. והרב קוק, זה הפסקה הראשונה של התשובה אצלו. אין תשובה זה דתית וזה. אצלו זה טבעית גופנית, הוא קורא לזה. טבעית גופנית.
אז מה, לומדים את זה
בישיבה? בוודאי, צריך ללמוד דבר כזה. כן, יש ספרים. רפואת הנפש, רפואת הגוף, יש כל מיני סגולות. כן, צריך לדעת אם אני אוכל דג. עם גבינה, וזה חם שניהם, מה זה יכול לגרום לגוף, ואם אני אוכל דבר כזה עם דבר כזה ומערבב ככה, ואם אני אוכל תמרים אחרי הצהריים, שזה מזיק לגוף, אבל אם אני אוכל אותם בשלוש לפנות בוקר, זה נשמה גדולה. ואדם צריך ללמוד את הדברים.
הכל
ברמב"ם? כן, ברמב"ם, בספרים אחרים, יש לימודים. כן, צריך ללמוד. כל דבר, מה הוא גורם לגוף? מה אוכלים בבוקר? מה מותר לאכול בבוקר? באיזה שעה צריך לאכול בבוקר? מה אני צריך לעשות כשאני קם בבוקר? איך אני מנקה את הפה? האם אני צריך לשטוף את הפה שלי? גם לישון עם פה שלא שטפת אותו, זה מביא כאבי ראש. ובכל מיני ספרים, הנה יש פה, אתם יכולים לבדוק, יש הרבה ספרים פה.
אני לא יודע לשמש. לא,
פה אני רוצה שנעמיד בכלל, כשנבין את הכלל, יהיה לכם חשק ללמוד את הפרטים. אבל אם הייתי מתחיל בפרטים האלה, אז בסדר, עוד פרט, עוד פרט, למטה, 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 וזה יישאר לך שנה, חצי שנה, אחרי זה כבר הלך.
אז למה בדרך כלל המחנכים מתחילים
הפוך,
מתחילים
בפרטים ולא בפרטים? טעות מאוד גדולה. לא למדו את הרמח"ל. הרמח"ל אומר, אסור להתחיל בפרטים, צריך להתחיל בכלל, ואז כשאתה מבין טוב, טוב, טוב את הכלל, איפה אתה נמצא, באיזה מסגרת אתה נמצא, על מה אתה מדבר, על הרעיון הכללי של הדבר, אז עכשיו כל הפרטים, כולם מבינים הכל.
בעצם זה אמונה.
בוודאי. בוודאי, פשוט מאוד. לא לומדים אמונה. ללמוד את הכלל זה ללמוד אמונה. סדר אמונה. יש סדרים כאלה בישיבות? אין. יש ישיבה אחת, יש סדר אמונה, שתיים. מרכז הרב ומכון מאיר. יש עוד כמה ישיבות. לא לומדים אמונה. אנשים לא יודעים אפילו על מה אתה מדבר כשאתה אומר להם ללמוד אמונה. הוא אומר לך, אני עושה תורה, זה אמונה. אתה לא מבין מה זה ללמוד אמונה. גם על זה צריך לתת שיעור. ללמוד מה ללמוד. ואיך לומדים ובמה מתחילים. אז אנשים לא מבינים. אז איפה שאתה הולך? אני תמיד בבית ספר, כל מה שלא הבנתי, זה תמיד היה בגלל שלא ידעתי על מה מדובר בכלל. מיד הכניסו אותי לפרטים, וזרקו אותי לעולם של פרטים. אף אחד לא היה לו רעיון של אדם חכם, פשוט, לצייר לי ציור כללי. כן, אני למדתי מכניקה. מכניקה. אתם יודעים מה זה מכניקה? זה 10,000 ברגים קטנים, ונגדים שהולכים ונותנים פקודות לפה ולשם, לשם, לשם. אף פעם לא היה לי מורה חכם, שלפני שנכנס לי ככה, היו לנו דפים, שולחנות, כל אחד יש לו שולחן כזה, עם דף כזה. אם אתה מתחיל מפה, עם מספרים, ופה, עד יש לך 5 שעות רק כדי להבין מה יש בדף הזה. ואף אחד לא נותן לך דוגמה, סיור, כללי של איפה זה נמצא בכלל במציאות. זה כל כך פשוט וכל כך טיפשי, ולפעמים הייתי מאבד חודשים ולא ידעתי מה זה במציאות. ממש שטות, ואנשים לא יודעים ללמד. אם היינו יודעים ללמד, היינו מתחילים ברקע כללי. אתה רוצה ללמוד על שבת? אל תתחיל בהלכות. הלכות שבת זה אחר כך דבר זורם לבד, זה טבעי. תלמד מה זה שבת בכלל. אחר כך לבד אתה תפתח את הספרים כדי ללמוד אותם. כל היום אתה תלך לקיצור שולחן ערוך כדי ללמוד. מה עושים? לא, הפוך. תתחיל, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מותר. אחד התקשר אליי השבוע, אומר לי, קיבלתי אנשים, כן, הוא אדם ככה שמקבל אנשים, כדי לעשות להם ברכות וזה. אחד שגר באזור מרכז הארץ. אז הוא אומר לי, תגיד לי, מותר לי לעשות תפילה מיוחדת על אנשים שהם לא שומרי שבת? אמרתי לו, רגע, תן לי לחשוב, אתה שומר שבת? אז הוא מסתכל עליו ואומר לי, אני לא חשבתי על זה. אמרתי לו, אתה יודע שגם אתה לא שומר שבת? אתה רוצה שאני עכשיו אפרץ לך כמה הלכות אתה לא יודע בשבת? כמה דינים של מוקצה יש בשבת? אתה יודע מה זה מוקצה מחמת מיוס? אתה יודע מה זה מוקצה בדבר העבד? אתה יודע שיש דברים על השולחן שכשפתחת אותם והם עכשיו על השולחן אסור לך לגעת בהם אפילו שאתה מדבר עם מישהו ואתה עושה ככה? בשולחן שבת? עכשיו אתה עושה חידוש שבת? אתה נוגע בדברים שאסור לגעת? אתה יודע שכשאתה עושה כך וכך וכך בכל מיני מצבים? אז אמרתי לו, אם אתה מתחיל לעשות חשבון כזה, אף אחד לא שומר שבת. מאוד 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 מעט אנשים שומרים שבת, אלה שיודעים את הכל. אז מה? אז עושים לאט לאט. אבל אם אתה מתחיל מהריבוי, אתה מת. לפני שהתחלת אתה כבר מת. אבל אם אתה מתחיל מהרעיון, אז לאט לאט האנשים דווקא צמאים להבין את הפרטים. הם רוצים ללמוד את הפרטים, כי הם מבינים את הרעיון הכללי. הם מבינים מה זה שבת, מה זה הבניין המשולש שיש בשבת, וכו' וכו'. זה צריך ללמוד, זה עוד לימוד לפני עצמו. פה זה לימוד כללי שבכללי. כלומר, איך מתחילים לגשת לכל עניין. אתם שמתם לב שעכשיו לא דיברתי בכלל על תשובה של חטא? אני כבר שעה מדבר, והרב בכלל לא דיבר עדיין על שום עניין איך עושים תשובה על חטא כזה וכזה וכזה. למה? כי זה כבר עשו במשך 2,000 שנה. כולם עוסקים רק בזה. הרב אומר לך פה, אנחנו לא הבנו את הרעיון הכללי, אתם כבר נכנסים לפרטים. כמו פסח וכמו כל החגים, אתם יודעים את הסיפורים, כן? איך מכשירים את זה, ואיך מכשירים את הסכין, ואיך עושים את זה, ואם יש לי פה זה, ואם מצאתי חמץ שם, אתה לא יודע אפילו מה זה פסח, אתה לא יודע מה זה יציאת מצרים, אתה לא כלום, אבל איך להכשיר את הסכין, זה חודש וחצי כדי ללמוד. הכל הפוך. עוד פעם, תיזהו, אני לא אומר שההלכות הקטנות הן לא חשובות. רק אני אומר שצריך להגיע ממקום אחר. בדיוק. מהפנימי לחיצון, ולא מהחיצון לפנימי. זאת הגאולה של עם ישראל, היא מופיעה בצורה כזאת. תמיד. זה, מה זה הולך ביחד? כשאת באוטו...
ככל שאתה מתקדם יותר, אתה עושה יותר, כאילו אתה... ביחד
מה? מה זה מתקדם יותר?
ואם אני אחכה עד שאני אגמור
ללמוד
הכל ואז אני אתחיל עם
הלכות. לא אמרתי את זה, אמרתי פשוט שצריך לדעת מאיפה זה מתחיל. לא ללמוד את הכל, את הכלל הזה. את הכלל הזה לא משיגים בכלל. אנחנו רק צריכים לדעת שהוא קיים ושהוא החי בתוכנו, ואז אני מתחיל מיד עם העבודה שלי. אבל אני לא התחלתי מהדברים הפרטיים ואני מנסה להשיג את הכלל. אני לומד כבר את הכלל, ותוך כדי אני כבר רץ ומתחיל להתקדם. כן? אדם שנכנס לצבא עוד לא הבין מה זה צבא, כבר תמו לו את כל הדברים עליו והוא מתחיל לרוץ. כן? הוא לא חיכה איזה חודשיים שיספרו לו מה זה צבא. אז זה נכון, אנחנו מתחילים, אנחנו עושים. את צריכה לשמור שבת, את צריכה לאכול כשר, הכל. אבל תוך כדי מה את צריכה ללמוד? עוד 5 דקות זה מתכתב. בסדר? אז זה אל שורש נשמתו, לחזור אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים. תשמתם למה הוא אומר? אם אתה חוזר לשורש נשמתך, מיד לאן תשוב? לאלוהים. אז איפה נמצא האלוהים? ככה, כן, כאילו. זה טעות של כולם, כן? כלומר, אם אתה חוזר בפנים, אתה כביכול חוזר עכשיו לאלוקות. איך אתה חוזר לאלוקות? על ידי שאתה חוזר לפנימיות הכי אמיתית. אל נשמת כל הנשמות. מי זה נשמת כל הנשמות? לא. כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא לא מדברים עליו, הוא עוד מדרגה שאנחנו לא מבינים בכלל. אבל הנשמה שהוא יחזיר בנו, היא נקראת כנסת ישראל. זו נשמה, זו בריאה. וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובתאווה. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, אותו דבר. בין בכל האנושיות. בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בה תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. מאיפה באים הבעיות בחיים? מזה שאנחנו שוכחים את עצמנו. ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבץ את נידחיה, הרי היא תשובה של רמייה. מי שאומר ההפך, אז הוא מרמה. כן אומרו יא. כן, סתם אומר. כן, הוא מרמה את הדברים. שתיסע על ידי זה את שם השם חשב. על כן רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו ישוב האדם והעם, העולם וכל העולמים, ההוויה כולה אל קונה לאור באור החיים. כלומר חוזרים למקור של האור עד התוכן הפנימי של כל הבריאה. המקור של הבריאה. וזהו הרז של אורו של משיח. כל זה נקרא אורו של משיח. כלומר, אם אנחנו חוזרים בתשובה שלמה, לאן אנחנו מגיעים בסוף, בסוף, בסוף? המשיח. איפה נמצא המשיח? בפנים, 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 עמוק, 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 בפנים, בתוכנו. אז כשאנחנו אומרים שהמשיח יבוא, זה בעצם שהוא יצא. מהפנים לחוץ. הופעת נשמת העולם. והוא, המשיח הזה, זה ההופעה של הנשמה של העולם. שבהעירו, כשהוא יאיר, ישוב העולם לשורש ההוויה. כשהוא יתחיל להעיר, כמו שצריך, ממש, באור גדול, אנחנו נבין שאנחנו חוזרים לשורש. ואור השם עליו יגלה, וממקור התשובה הגדולה הזאת, ישאב האדם את חיי הקודש של התשובה באמיתה. כלומר, אחר כך הוא יתחיל לעשות את הדברים הפרטיים. הוא כבר יבין מה זה כל פרט ופרט. בגלל שהוא התחיל בתשובה הגדולה, הענקית, האלוקית, ואז ממילא, כל הפרטים הקטנים הם כבר תוצאה טבעית של הדבר הזה. זה צריך לבוא בטבע, לא בכוח. בגלל שאדם מפנים את הדברים, אז זה יוצא. זה יוצא וזה הופך להיות טבע. והוא לבד רוצה לחזור, הוא לבד מבין שהוא לא במקום הנכון, הוא לא עושה את הדברים הנכונים, והוא סתם מבזבז זמן, וחבל. וזו הרגשה אחרת מאשר פחד. בסדר? אז זה, בעזרת השם, נמשיך בפעם הבאה.